עירובין דף צדיק ח', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ז' עמוד ב' במשנה למטה. המציאות של החיים חזקה מכל דבר, יכולה לפעמים להביא אותנו למציאות שלא העלינו בדעתנו מעולם שנגיע אליה. מציאות יכולה להביא אותנו לזה שנצטרך להתפלל בחצר, והאדם רוצה לקרוא בתורה, יכול להיות שהוא עומד על גבי מדרגה שבינו, בין הבית לבין רשות הרבים, והוא עומד על גבי אותו מפתן של הבית, עם ספר תורה, קריאת התורה, לקרוא בחצר של הבית, ואנשים עומדים בחצר, שומעים את הקריאת התורה שלו. והנה חלילה וחלילה, אומרת המשנה מקרה, היה קורא בספר, זה יכול להיות ספר תורה, זה יכול גם להיות ספר אחר מכתבי הקודש, בזמן המשנה, הספרים גם כן היו מסודרים לא כמו היום, שהספרים הם עם כריכה ויש דפים באמצע ופותחים את הכריכה וככה מדפדפים דף אחרי דף. כל הספרים היו עשויים בצורה שמגלגלים אותם כמו ספר תורה. אז יכול להיות שהוא קרא בספר אחר מכתבי הקודש, הוא יושב ולומד תורה על גבי האיסקופה. איסקופה זה המפתן של הבית, זה מין מדרגה כזאת שעולים עליה ודרכה עולים אל תוך הבית, בדלת של הבית. הגמרא תבאר האם האיסקופה הזאת היא גבוהה 10 תפחים ורחבה 4 תפחים על 4 תפחים ואז היא רשות היחיד, או שהיא לא במידות האלה ואז היא נחשבת קרמלית. אבל מה שקרה זה דבר נורא והיום. נתגלגל הספר מידו לרשות הרבים, אבל חלק מהספר הוא עדיין הצליח להחזיק, הוא עדיין מחזיק בו. חלק אחד מהספר הוא מחזיק בו ועודו עומד על האיסקופה, והחלק השני של הספר התגלגל לרשות הרבים. אומרת המשנה, גוללו אצלו, מכיוון שהוא עדיין מחזיק בצד האחד של הספר תורה, הוא יכול לגלול אליו גם את הצד השני של הספר תורה מרשות הרבים. כי זה לא נחשב שהספר תורה לגמרי נמצא ברשות הרבים עכשיו, מכיוון שצד אחד עדיין נמצא בידו של זה שקרה, והוא נמצא עכשיו על גבי האיסקופה. מקרה שני, היה קורא בספר מכתבי הקודש, לא על גבי המפתן של הבית, על גבי האיסקופה, אלא על גבי הגג. קורא בתורה, עומד על הגג של הבית וקורא, מקום פתוח. ודבר נורא, נתגלגל הספר מידו, לא כל הספר, רק אחד מהצדדים של הספר. צד אחד של הספר בידו, הצד השני התגלגל מידו. זה מן הסתם יכול לקרוא רק בספרי תורה של בני אשכנז, בני עדות המזרח, הספרי תורה שלהם ממוגנים מפני התקלה הזאת מן הסתם. הם נמצאים בתוך כזה מין מקום, בתוך בית ככה מפואר, אז קשה מאוד שצד אחד יתגלגל, אבל בכל אופן בספרי תורה של בני אשכנז זה יכול להיות שחלילה וחס, צד אחד, מה שנקרא עצי חיים, עדיין הבן אדם מחזיק אותו, והצד השני יתגלגל, נפל מהגג אל רשות הרבים. אז פה גג כבר אין שאלה מה זה, זה בוודאי רשות היחיד. ונפל חלק אחד, הצד השני של הספר, אל רשות הרבים. אז אם עד שלא הגיע ראש הספר שנפל לעשרה תפחים, לתוך 10 תפחים שמעל רשות הרבים, מה זה 10 תפחים האלה? כמו שאנחנו יודעים, רשות הרבים זה רק עד גובה של 10 תפחים. מעל גובה של 10 תפחים ברשות הרבים נקרא מקום פטור. אז אם עדיין במקום פטור, אז גוללו אצלו, אפשר לגלול את הראש, את הצד השני של הספר תורה אליו, ולהמשיך לקרוא בתורה, להמשיך הכל כרגיל. אבל משהגיע ראש הספר השני שנפל לתוך 10 תפחים של רשות הרבים, אסור עכשיו להחזיר את זה לתוך הגג. למה? כי אתה לא יכול להקור מרשות היחיד לרשות הרבים. למרות שזה לא יהיה חיוב מהתורה, אם אתה תעשה את זה, כי הרי זה לא שהספר תורה כולו ברשות הרבים ואתה מכניס אותו לרשות היחיד, כי הרי צד אחד של הספר תורה אתה מחזיק אותו עדיין ברשות היחיד, אבל רבנן אסרו לבוא ולהרים אותו מרשות הרבים, אפילו כשרק צד אחד נמצא ברשות הרבים והוא עדיין נוחז את הצד השני והוא עומד ברשות היחיד, רק מה יעשה? משאיר אותו ככה עד מוצאי שבת, ככה מגולגל כלפי רשות הרבים. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם מחזיק ספר תורה, או שהוא מניח על זה משהו שזה לא ייפול, מהגג יש את העירייה של הספר תורה יורדת עד רשות הרבים, ככה תשאיר את זה כל השבת. ביזיון גדול הספר תורה. אז אם הכתב התגלגל בדיוק בצורה כזאת שהאותיות נמצאים כלפי הקיר, לכיוון הקיר, דיינו לא רואים אותם אלא מבחוץ, רואים רק את הקלף ריק, את הצד האחורי של הקלף, אז בסדר, אבל אם האותיות הן כלפי חוץ, צריך לסובב את הספר תורה, הופכו על הכתב, הוא משאיר את זה אמנם ככה, שראש אחד של הספר על הגג, והראש השני של הספר ברשות הרבים, וככה כל הספר כולו מגולגל על הקיר של הבית, ומונח על רשות הרבים, אבל הוא מסובב שכלפי חוץ לא יהיו האותיות הקדושות של הספר קודש, אלא הם יהיו כלפי הקיר, לכיוון הקיר. הופכו על הכתב. נראה שהדעה הזאת זה דעת תנא קמא. בגמרא יהיה הסבר לבאר שבעצם רבי יהודה אומר, זה בעצם המשך של דברי תנא קמא, שגם את החלק הראשון של המשנה אמר רבי יהודה, אבל יש הסבר ראשון שזה נראה גם כן שעד לכאן היה דברי תנא קמא. רבי יהודה אומר דעה שנייה, אפילו אין הצד השני של הספר מסולק מן הארץ, אלא כמלוא חוט או כמלוא מחט, דהיינו שאפילו שהוא לא, אפילו שהוא נכנס לתוך עשרה טפחים של רשות הרבים, אבל הוא לא נח לגמרי ברשות הרבים, עדיין גוללו בחזרה אצלו לראש הגג. זה נראה כמו דעה שנייה. רבי שמעון אומר, אפילו אם ראש הספר נוגע בארץ עצמו, שממש הראש השני של הספר נמצא ממש ברשות הרבים, גוללו אצלו. למה? כי הרי מהתורה, כל זמן שלא כל הספר תורה נמצא ברשות הרבים, אז מותר להרים את הצד אחד של הספר תורה שברשות הרבים אל רשות היחיד, אל הצד השני של הספר תורה, של החפץ. רק רבנן אסרו לעשות את זה. ואין לך דבר משום שבות, דבר שהוא גזירה דרבנן, שעומד ולא נדחה מפני ביזיון של כתבי הקודש. חכמים לא הסכימו לתקן תקנה כזאת, שיהיה ביזיון של כתבי הקודש בגלל הגזרה שלהם. ולכן פה חכמים לא גזרו, ומכיוון שבראש הגג הוא אוחז עדיין בקצה אחד של הספר תורה, ברשות היחיד, אז אפילו שהקצה השני מונח ברשות הרבים, כל האיסור עכשיו להביא את הצד השני אל רשות היחיד זה רק מדרבנן, וכאן מכיוון שיש ביזיון בכתבי הקודש, רבנן התירו להכניס את זה לרשות היחיד. ההלכה הראשונה במשנה, אדם שקורא בספר מכתבי הקודש, לדוגמה ספר תורה, הוא עומד, ככה הוא יצא מהדלת של ביתו, עומד על גבי המדרגה הזאת שלפני הבית, שנקראת אסקופה, מפתן של הדלת, של הבית, והוא עומד שם, ושם יש לו ספר תורה, והוא קורא בספר תורה או בכתבי קודש אחרים. נשאלת השאלה, אי אסקופה, איך ידע מי? איזה רשות זה? רשות היחיד, קרמלית? אילה אם האסקופה רשות היחיד כי גבוהה עשרה טפחים ורחבה ארבעה על ארבעה טפחים. מן הסתם יש ממנה מדרגות על רשות הרבים. וכמה לפניה, מה יש? אתה יצאת מהבית על האסקופה. אתה יורד מהאסקופה. לאן אתה יורד מהאסקופה? לפניה מה יש? אם תאמר שיש את רשות הרבים, אז מה אומרת המשנה? בוא ננסה ללמוד. נתגלגל הספר מידו לרשות הרבים. צד אחד התגלגל לרשות הרבים, צד אחד עדיין נמצא בידו, אומרת המשנה, גוללו אצלו. למה? ולא גזרינן, אתה לא גוזר, דילמה נפיל ואת אליה איתויי. אתה מתיר, כשצד אחד של הספר נמצא ברשות היחיד, בידיים של האדם ברשות היחיד, וצד שני נמצא ברשות הרבים, אתה מתיר לטלטל את הצד שנמצא ברשות הרבים גם לרשות היחיד. אתה לא חושש שמא בן אדם יבוא גם לטלטל חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, אולי זה ייפול לו לגמרי, גם הקצה שעדיין הוא מחזיק ברשות היחיד, גם זה ייפול לו לרשות הרבים. ומכיוון שיתרת לו פעם קודמת לגלול אליו את הצד השני, הוא יבוא לגלול עכשיו את שני הצדדים מרשות הרבים לרשות היחיד, אתה לא חושש לזה? הרי על מקרה כזה רבנן גזרו שכשנופל קצה אחד של חפץ לרשות הרבים, אפילו שהקצה השני נמצא עדיין ברשות היחיד, הם אוסרים להביא את הקצה שברשות הרבים אל רשות היחיד, כדי שלא יבואו כששתי הקצוות נפלו לרשות הרבים לבוא ולהכניס אותם לרשות היחיד. אז למה אתה בכל זאת מתיר? כשזה ספר מכתבי קודש, שקצה אחד נפל לרשות הרבים, אתה מתיר להחזיר אותו לרשות היחיד? כי הגזרה של רבנן זה רק על שאר חפצים של חול, אבל לא על כתבי הקודש? כי אין לך דבר שעומד בפני כתבי הקודש? אז כמו מי אתה בעצם אומר את הדברים שלך? מה אני? זה דעתו של רבי שמעון, דאמר בסוף המשנה לגבי. כשאדם קרא בכתבי קודש בראש הגג, שזה ודאי רשות היחיד, והתגלגל צד אחד לרשות הרבים, אומר רבי שמעון, אפילו אם זה נופל ומונח ברשות הרבים, מותר לגלול את זה ולהביא את זה לרשות היחיד, ורבנן לא גזרו את הגזרה שהם גזרים בדרך כלל לאסור, כי אין לך דבר שעומד בפני, כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי הקודש? הרי זה דבריו של רבי שמעון בסייפה. הרי אם הסייפה, אם זה תאמר את המשך הדברים של הסייפה שנאמרו לגבי אדם שקורא בראש הגג, שלפי דעתו של רבי יהודה הוא אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ אלא מלוא החוט, גולל לא אצלו, מחזיר אותו לראש הגג, אבל, ורבי שמעון הוא זה שאומר, אפילו אם ראש הספר נוגע בארץ עצמה, גולל לא אצלו. אז זאת אומרת, שהדברים האלה נאמרו בסוף המשנה, דעתו של רבי שמעון. מה, אתה רוצה להגיד שגם הדין הראשון במשנה לגבי איסקופה אלה הם דבריו של רבי שמעון? איך ייתכן? זה הרי לכאורה הרבה יותר היה מתאים קודם כל לסיים עם דבריו של רבי שמעון. אם באמת תחילת המשנה נאמרה לפי דעתו של רבי שמעון, תסיים את דעתו של רבי שמעון ואז תביא את דעתו של רבי יהודה. מה, רישה וסייפה רבי שמעון ובמציאה אתה אומר את דבריו של רבי יהודה? למה סידרת את זה בצורה כזאת? זה הרי לכאורה לא... לא, לא בדרך כלל המשנה לא מסודרת בצורה כזאת, אז כנראה שמה שהמשנה מדברת על איסקופה, זה לא איסקופה הרשות היחיד, ולא דבריו של רבי שמעון, כי דבריו של רבי שמעון נאמרו אחרי דבריו של רבי יהודה, בסוף המשנה, מסתבר שתחילת המשנה אלה הם דבריו של אלה שחולקים, זה לא דבריו של רבי שמעון לכאורה. אומרת הגמר, זה לא קושיה כל כך גדולה. אמר רבי יהודה, אין, אפשר באמת לומר שרישה וסייפה זה רבי שמעון, ומציע את הדבריו של רבי יהודה. רבא אמר, לא, האמת היא שהתחילת המשנה לא נאמרה לפי רבי שמעון, נאמרה לפי רבי יהודה. אפילו שתחילת המשנה מדברת על איסקופה, ומדובר שהאיסקופה היא רשות היחיד, היא גבוהה 10, רחבה 4 על 4 טפחים, אז אם כן תשאל, מה זה שונה מאדם שקורא בכתבי הקודש בראש הגג, והתגלגל הספר מידו, והקצה השני נמצא ברשות הרבים, שאז רבי יהודה אוסר לו להחזיר את זה לראש הגג? למה כשאדם קורא על התגבי איסקופה, והתגלגל לו צד אחד של הספר לרשות הרבים, אוסר רבי יהודה שם רבי יהודה מתיר להחזיר את זה אצלו. עונה הגמרא, אחא, אומר רבא אמר, אחא באיסקופה נדרסת עסקינה. אתה משווה בין כשהספר תורה מגולגל הצד השני של צד אחד על הגג וצד השני ברשות הרבים, לבין כשצד אחד נמצא על גבי איסקופה, כניסה של בית, והקצה השני ברשות הרבים? אתה מבין? אתה תופס על מה אנחנו מדברים? יש פה פתח של בית, אנשים נכנסים, יוצאים, על הרצפה, על גבי האיסקופה, מגולגל ספר של כתבי הקודש, אתה תעבור, תתעלף. אם אתה אדם צדיק, קודש קודשים שרואה דבר כזה, לא, יתעלף במקום. ככה ספר תורה מגולגל על גבי האיסקופה, וכולם דורכים שם והולכים וחוזרים. זה בוודאי, אומר רבי יהודה, תשמע, תגלגל את זה פנימה, זה לא שייך, אנשים ידרכו על זה, בשביל זה בוודאי חכמים לא אסרו, הוא מודה לרבי שמעון, זלזול כזה גדול בכתבי הקודש, בוודאי גזירת רבנן לא עומדת בפניה, בוודאי שהם יתירו. לעומת זאת שזה מול, על הגג, אמנם זה מראה שיבואו שם במוצאי שבת, יצלמו את זה אולי, זה משהו שלא רגילים לראות, כן, זה אולי לא יצלמו, זה מזעזע לראות תמונה כזאת, כן, כבלה את הקודש אולי, רואים ככה בניין נאמר 4 קומות, אתה רואה יריעה של ספר תורה מגולגלת ככה מלמעלה עד ללמטה, זה אמנם גם זלזול, אבל אל תשווה, אף אחד לא דורך על גבי הקיר של הבניין, זה לא זלזול כזה גדול. בזיון כתבי הקודש זה שונה, לכן שרו רבנה. שואלת הגמרא, איתי ויאביי, יש ברייתא שמדברת בדיוק על המשנה. אנחנו כרגע מסתפקים במשנה על איזה איסקופה מדובר. אנחנו ננסים להעמיד שמדובר פה איסקופה של רשות היחיד. יש ברייתא שמבררת ממש את דברי המשנה הזאת. המשנה אומרת ככה. אדם עומד וקורא בכתבי הקודש של רבי איסקופה, התגלגל צד אחד לרשות הרבים. אם זה התגלגל בתוך 400 מהאיסקופה, אם זה יתגלגל בתוך רשות הרבים 400, אז, זאת אומרת, זה עדיין לא יצא מ-400, זה עדיין בתוך 400, זאת אומרת, זה יצא מהאיסקופה, 300 נאמר, ועדיין, בשביל לגרור את זה חזרה לתוך האיסקופה, אתה לא צריך לטלטל אותו 400 ברשות הרבים, אז גוללו אצלו. אבל אם הספר תורה יתגלגל לרשות הרבים מחוץ ל-400 מהאיסקופה, אז אסור לך לגלול אותו חזרה אל תוך האיסקופה, אלא הופכו על הכתב עד מוצאי שבת. עכשיו, מה אתה מבהר? שמדובר פה באיסקופה שאנשים עוברים שם, והיא באיסקופה נדרסת עסקינן. מה לי תוך 400 לאיסקופה? מה לי חוץ ל-400 לאסקופה? הרי, קודם כל יש הסבר אחד, יש פה ביזיון גדול של כתבי הקודש, ואם אתה אומר שרבנן מודים שמשום ביזיון כתבי הקודש, חכמים התירו אפילו לעבור על הגזרה שלהם, ולטלטל את הקצה השני שנמצא ברשות הרבים, לאסקופה, אז למה אם זה יתגלגל 400, יותר מ-400 לרשות הרבים, שם החכמים כבר לא עשרים? אדרבה, הביזיון פה הוא אותו דבר, ואולי אפילו יותר גרוע, אז כאן הם גם צריכים להתיר. אלא מה? מה באמת הבדל? פה יש נקודה שצריך לחדד. מה באמת ההבדל אם היריעה של הספר התגלגלה יותר מ-400 לרשות הרבים או פחות מ-400 לרשות הרבים? ההבדל הוא מאוד פשוט. אם זה התגלגל יותר מ-400 ברשות הרבים, אז בשביל להחזיר את זה, אתה צריך לטלטל אותו 400 ברשות הרבים, שזה, אם הספר תורה היה כולו ברשות הרבים אחרי 400, אתה מטלטל אותו 400 ברשות הרבים, זה ממש חיוב מהתורה. אילו באמת יצא לגמרי לרשות הרבים. פה מדובר שרק הקצה השני יצא. אז אולי אתה יכול לחשוש, לגזור, אילו אני אתיר עכשיו לבן אדם, ללכת ולגרור את הקצה השני מרשות הרבים, 400 ברשות הרבים אל רשות היחיד, אל האסקופה. אז יכול להיות שאנשים אחרים יבואו, וגם כשכל הספר ייפול 400 לרשות הרבים, יותר מ-400 הם יבואו לטלטל אותו 400 ברשות הרבים, אז אולי בשביל זה נאסור. בכל זאת, אומרת הברייתא, ולכן אומרת הברייתא, שיותר מ-400 אל תגלול את זה. אבל, אז מה בעצם הנקודה? ואם זה פחות מ-400, אז אפילו אם נאמר, באמת הספר תורה ייפול כולה לרשות הרבים, אבל הוא לא התגלגל יותר מ-400, אז גם אם תטלטל אותו, לא טלטלת אותו 400 ברשות הרבים, זה עדיין לא חיוב מהתורה. על כל זה מדובר דווקא כשאתה מטלטל אותו רק ברשות הרבים. אבל אם אתה מטלטל את הספר אל איסקופה, שהיא רשות היחיד, ממש, כמו שאנחנו כרגע רוצים להעמיד את המשנה, אז גם בלי זה שאתה מטלטל ספר תורה 400 ברשות הרבים, עצם זה שאתה לוקח חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, אפילו טפח אחד, כבר חייב. אז אין הבדל אם זה 400 או פחות מ-400 ברשות הרבים. בכל מקרה, זה שאתה לוקח את הספר, אם אני חושש שאם אני אתיר, כשקצה אחד של הספר נפל לרשות הרבים, לטלטל את זה לרשות היחיד, אז אם אני, אז אני חושש שמה יבוא בסוף, כשכל הספר נפל לרשות הרבים, יבוא להביא את כולו לרשות היחיד. עכשיו, אם האסקופה היא רשות היחיד, ובכל זאת אני לא חושש, ואני מתיר כשהוא נפל קצה אחד לרשות הרבים, אני מתיר לחסת לרשות היחיד, אז אין שום סיבה שאני אאסור כשהוא נפל 400 לרשות הרבים, ששם אני כן אאסור להחזיר אותו לרשות היחיד. אלא מה צריך להסביר? שכאן האסקופה היא לא רשות היחיד. וכל זמן שהיא נפלה לרשות הרבים פחות מ-400, גם אם בסוף יקרה הגרוע מכל, שזה ייפול כולו לרשות הרבים, ויבוא הבן אדם, אחרי שהתארנו לו, כשקצה אחד נפל, אם נתיר לו, קצה אחד נפל, נתיר לו להחזיר את זה לאסקופה, יבוא גם כשזה נפל כולו, גם הקצה השני לרשות הרבים, יבוא להחזיר את כולו על גבי האסקופה. אז אם האסקופה פה היא לא רשות היחיד, אלא היא קרמלית, אז גם אם הוא באמת ייקח את כל הספר תורה ויניח אותו על גבי הקרמלית, הוא עדיין לא יעבור על איסור מהתורה, אלא רק על איסור דרבנן. כי לטלטל מרשות הרבים לקרמלית, זה רק אסור מדרבנן. אז אולי בשביל זה, כל זמן שהספר תורה התגלגל פחות מ-400, אז אילו בסוף כל הספר תורה ייפול לרשות הרבים עדיין, אם האדם ילך ויטלטל את זה לאסקופה, הוא לא יעבור על איסור מהתורה. בשביל זה חכמים התירו לו כשרק קצה אחד נפל, לגלגל את זה לרשות, לאסקופה. אבל לעומת זאת שזה כבר התגלגל 400, אז אם יתירו לו להחזיר את זה לאסקופה, הוא יבוא אחרי זה כשכל הספר נפל 400 ברשות הרבים, לטלטל את זה 400 ברשות הרבים כדי להביא את זה לאסקופה, ושם הוא הרי עובר על איסור מהתורה. אולי בשביל זה חכמים אסרו, אז זה מה שתרץ את הגמרא. אחא במאי עסקינן, אומרת הגמרא, מדובר פה דווקא אלא אמר אביי, אחא באסקופה כרמלית עסקינן. פה מדובר במשנה ובברייתא, כשהאסקופה היא כרמלית, שהיא אמנם רחבה 4x4, אבל היא לא גבוהה 10 טפחים. לכן היא לא נחשבת רשות היחיד אלא כרמלית. ומדובר פה שרשות הרבים עוברת לפניה. זאת אומרת, אתה יוצא מהבית אל הכרמלית, אתה יוצא אל האסקופה, האסקופה היא כרמלית. אחרי זה אתה ממשיך, אחרי האסקופה אתה מגיע ישר לרשות הרבים. וכאן התגלגל הספר מכרמלית אל רשות הרבים. אז אם הספר נפל תוך 400 מהאסקופה, רק צד אחד שלו, די נפל, ומה איתי לי? גם אם שני הצדדים יפלו לרשות הרבים, לא עד לידי חיוב חטאת. הוא לא יעבור על איסור תורה כשהוא יבוא ויחזיר את זה לכרמלית, כי הוא לא מטלטל את זה 400 ברשות הרבים, כי זה לא נפל 400 לרשות הרבים. אז שרו לרבנן, הטיעו לו לכתחילה הרבנן, כשרק קצה אחד נפל פחות מ-400 לרשות הרבים, להכניס אותו לתוך האיסקופה. אבל אם זה נפל חוץ ל-400 ברשות הרבים מהאיסקופה, אז אם כל הספר ייפול, די מייטי לי, אם כל הספר ייפול לרשות הרבים, 400 במרחק, והוא יטלטל את זה 400 ברשות הרבים כדי להביא את זה לאיסקופה, הוא הרי יהיה חייב, עד לידי חיוב חטאת, כי הוא הרי מעביר 400 ברשות הרבים. אז לא שרו לרבנן, חכמים לא התירו לו, אפילו אם רק קצה אחד נפל 400 ברשות הרבים, הם לא התירו לו להחזיר את זה לתוך האיסקופה. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כל הסיבה שמחלקים בין אם הצד השני של הספר נפל יותר מ-400 ברשות הרבים או פחות, זה בגלל שאנחנו לא רוצים שהבן אדם יבוא לידי איסור תורה, אז גם כשהספר יתגלגל תוך 400 מהאיסקופה, נמי נגזר, תאסור עליו ותלטל את זה אל האיסקופה, אפילו פחות מ-400, למה? דילמה, אני חושש שהבן אדם כבר לא ייקח סיכון. תראה, עמדתי עם הספר תורה על גבי האיסקופה, התגלגל לי צד אחד לרשות הרבים. אני, כשאני עכשיו לוקח את הספר תורה מרשות הרבים, אני לא אחזיר את זה בחזרה לאותו מקום שמשם נכשלתי. אני כבר אחזיר את זה לתוך מקום סגור, מסודר, בתוך רשות היחיד. אולי נחשוש, דילמה, מאייל, אולי אותו בן אדם ייקח את הספר תורה, שיתגלגל לו לרשות הרבים, אם אתה תתיר לו רק כשקצה אחד נפל לרשות הרבים, להחזיר את הקצה האחד, הוא יבוא גם לקחת את הספר תורה כששני הקצוות נפלו לרשות הרבים, כשכולו נפל לרשות הרבים, הוא יבוא יטלטל את זה, לא יסתפק בזה שהוא מכניס את זה לאיסקופה, אלא יטלטל את זה לתוך רשות היחיד, ואז למה אתה לא תחשוש שהוא יבוא לעשות את זה, והוא יכול כן לבוא לידי חיוב חטאת, וכי תאמה, אולי תרצה לתרץ, מה פורש? למה שיביא את זה ישר לרשות היחיד? הרי כיוון דמפסקת קרמלית לטלן בה. כי הרי גם אם הוא נאמר ייקח את הספר תורה מהרשות הרבים, יכניס את זה לתוך הבית, לרשות היחיד. הרי אולי תאמר שמכיוון שבאמצע בין רשות הרבים לרשות היחיד, הרי יש את האיסקופה שהיא קרמלית. אז כיוון שיש הפסק של קרמלית באמצע, אז גם אם הוא יכניס את זה לרשות היחיד, הוא לא יעבור על איסור מהתורה, כי זה עבר דרך קרמלית. והוא לא מכניס את זה ישר מרשות הרבים לרשות היחיד. והרי אמר רבה, המעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת 400 לסוף 400, אפילו שהוא לא טלטל את זה את כל 400 ברשות הרבים, אלא והעבירו דרך עליו. דיינו, הוא יגביע חפץ מרשות הרבים, הרים אותו מעל הראשו, שזה מעל 10 טפחים, שמעל 10 טפחים זה כבר לא נקרא רשות הרבים, אלא זה נקרא מקום פטור, וככה הוא העביר את זה יותר מ-400, הוא יהיה חייב על זה שהוא מעביר 400 ברשות הרבים, אפילו שלמעלה מ-10 דפרים נקרא מקום פטור, ויוצא אם כן שהוא העביר את זה מרשות הרבים, 400 לרשות, אחרי 400 ברשות הרבים, דרך מקום פטור, כי מעל 10 דפרים זה מקום פטור, בכל זאת הוא יהיה חייב, אז אותו דבר גם אדם שמעביר מרשות הרבים לרשות היחיד, אפילו אם הוא מעביר את זה דרך קרמלית, הוא יהיה חייב. מתרצת הגמרא, באמת מכיוון שיש כאן איסקופה בין רשות הרבים לבין רשות היחיד, לכן התארנו לו. כי מכיוון שהוא מעביר את זה דרך קרמלית, אז זה לא חיוב, הוא לא יהיה חייב. אז תשאל, הרי, אם כן, חוששים שמה, הוא יטלטל את זה ישירות מרשות הרבים לרשות היחיד, והוא לא יעצור בקרמלית שבאמצע. אחא, במה יסקינן? פה במשנה ובאיזה מקרה מדובר? באיסקופה ארוכה. יש פה דרך ארוכה של איסקופה, זה כמו שביל ארוך כזה. זאת אומרת, יש פה את רשות הרבים, ששם נפל הספר תורה, ויש איסקופה שהיא ארוכה. שביל ארוך עד לבית. אז לכן, כשהוא יטלטל את הספר תורה מרשות הרבים, להביא אותו הביתה, הדהכי והאחי, בדרך הארוכה, עד שהוא יגיע אל תוך הבית, מדקר הוא יזכור, שאסור לו להכניס את זה ישירות אל תוך רשות היחיד, אסור לו לקחת חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, גם אם הוא מעביר את זה דרך קרמלית, ואז הוא יעצור, יעמוד באיסקופה לנוח, ואז יוצא שהוא רק לקח את הספר מרשות הרבים, הניח את זה באיסקופה, ואז הוא ימשיך ללכת לתוך הבית, ואז יוצא שהוא רק לקח מהאיסקופה אל רשות היחיד, יוצא שהוא לא עבר פה על חיוב מהתורה, כי זה שהוא לקח מרשות הרבים והניח על גבי איסקופה, זה רק אסור מדרבנן, וזה שהוא לקח את זה מהאיסקופה והניח את זה בבית, זה גם כן רק אסור מדרבנן. זה תירוץ אחד. והיא בית אימה, אפשר לתרד תירוץ נוסף. לעולם מדובר פה באיסקופה שאינה ארוכה. אלא, זה מין כזה מין מדרגה, בין רשות הרבים ובין רשות היחיד, איסקופה קטנה. למה בכל זאת לא חוששים שבן אדם ייקח את הספר ישר מרשות הרבים לרשות היחיד והוא יהיה חייב? כי הרי וסתם כתבי הקודש, כשאתה קורא, יש לך כתבי הקודש ביד, בפרט בזמנם, שזה היה נדיר, לא היה כמו היום, קירות שלמות גבוהות מלאים, גבוהים מלאים בספרי קודש. לא היה דבר כזה בזמנם, כל ספר קודש היה נדיר. אז כשכבר יש לך ספר קודש ביד, אתה בוודאי תסתכל לקרוא בו. אז סתם כתבי הקודש יהיו נמעיין בו, ורק אחרי זה מנח לו. אז לכן, הוא הרי תוך כדי שהוא יעיין, הוא יעצור ככה ויסתכל, אז אם כן, כשהוא ייקח את הספר קודש מרשות הרבים, ויעבור דרך האסקופה, אפילו שהאסקופה קצרה, הוא בוודאי תוך כדי שהוא יהיה באסקופה, יעצור ויקרא בתוך כתבי קודש, ורק אחרי זה יכניס את זה לתוך רשות היחיד. יוצא אם כן, שהוא לא לקח ישירות מרשות הרבים לרשות היחיד, אלא הוא נעצר באמצע בקרמלית, ולכן אין פה חיוב מהתורה. שואלת הגמרא, ולהחוש, נכון, אומר, אני מסכים איתך, שאם כבר בן אדם זוכה להחזיק כתבי קודש ביד, הוא בוודאי לא סתם ייקח את זה ויניח, אלא הוא כבר יסתכל וילמד בפנים, אבל ולהחוש, אולי הוא מיד ילמד, זריזים מקדימים למצוות, להחוש דילמה, מעיין בו כשהוא עדיין ברשות הרבים, יעיין כמה שהוא צריך, יסיים את סקרנותו, ואז כשהוא יבוא להחזיר את זה הביתה, אולי הוא יעקור את זה ישר מרשות הרבים, במהירות יעבור את כל הסקופה ויניח את זה ברשות היחיד, בתוך הארון ספרים. אולי, ואז יוצא שהוא לקח את זה ישירות מרשות הרבים ומרשות היחיד, אולי יעבור על חיוב מהתורה. מתרצת הגמרא, גם אם הוא יעשה את זה, הוא לא עובר על איסור מהתורה. למה? כי המשנה והברייתא שמתירים להחזיר לאסקופה, מדברים כמו דעתו של בן עזאי דאמר, מהלך כעומד דמי. אדם שהוא הולך, זה לא נקרא שהוא, נאמר, בן אדם לקח משהו מרשות הרבים, והוא הולך דרך קרמלית, נכנס לרשות היחיד ומניח. ההליכה שהוא הולך בקרמלית, כל פסיעה ופסיעה נחשב שהוא נעצר. כך סובר בן עזאי. זה לא, לא אומרים שכל מה שהוא הלך ברצף נקרא כמו, כמו דבר אחד שקרה בפעם אחת. זה לא נחשב שהוא עקר מרשות הרבים, וההליכה כאילו נחשבת כאילו מטלטול, ואחרי זה כשהוא מניח את זה זה נחשב הנחה. לא, אלא ההליכה עצמה נקראת גם כן עקירה והנחה. כל פסיעה ופסיעה, שהוא מרים את הרגל זה נקרא עקירה, וכשהוא מניח את הרגל זה נקרא הנחה. לכן, גם הוא לא נעצר על גבי הקרמלית, עצם זה שהוא הולך על גבי הקרמלית, אז אני חושב כאילו הוא נח על גבי הקרמלית, אז הוא עקר מרשות הרבים והניח בקרמלית, ואחרי זה כשהוא עקר מהקרמלית והניח ברשות הרבים, ברשות היחיד, אז עדיין זה רק יישום דרבנן וזה לא חיוב מהתורה. שואלת הגמרא, ודילמה זריק לאו מזרק, מי אמר לך שהוא ילך דרך האסקופה? אולי כשהוא יראה שיש ספר קודש ברשות הרבים, הוא ייקח את זה ברשות הרבים, יזרוק את זה ישר לתוך, על השולחן בבית, כדי כי הוא חייב לרוץ לבית כנסת או משהו, לא יהיה לו זמן, הוא לא יעבור בכלל דרך הקרמלית. ואז אין פה כל פסיעה ופסיעה, זה נחשב עקירה והנחה בפני עצמה, אז אולי הוא יהיה חייב חטאת. עונה הגמרא, שמע מינה, רואים מפה, אמר רבה דבר אהבה, זאת אומרת, כן, לפני כן, דאמר רבי יוחנן, מודה בן עזאי בזורק, זה ודאי, בן עזאי ודאי מודה, שאם בן אדם זורק חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד, ישירות, ודאי שהוא יהיה חייב, אפילו שזה עובר דרך קרמלית. כי פה כבר לא שייך להגיד שכל פסיעה ופסיעה נקרא כמו עקירה והנחה, אז אולי הוא יעבור על איסור מהתורה, כמו שאמרנו. אם תרצת את הגמרא, אמר רבך ברבה, זאת אומרת, זה שלא חוששים שמו יזרוק, אין מזרקים, כתבי הקודש, אסור לקחת כתבי קודש שעומדים ברשות הרבים ולזרוק אותם, בכלל. בטח לא מרשות הרבים לרשות היחיד דרך קרמלית, לכן לא חוששים שהבן אדם יבוא ויעבור על איסור כשהוא נפל לו הספר תורה, כשהוא עומד על גבי אסקופת קרמלית. כשהוא עומד על גבי רשות היחיד, למד מהמשנה, אם היה קורא בראש הגג וכולי, שהוא קרא בספר תורה על הגג, ונתגלגל הספר מידו, אומרת המשנה, אם עד שלא הגיע הקצה של היריעה השני שנפל, לא הגיע עדיין לעשרה טפחים ברשות הרבים, דיינו שהוא עדיין נמצא במקום פטור ברשות הרבים, אז הוא יכול עדיין לגלול את זה אליו. למה? כי מה בעצם קרה פה? קצה אחד של היריעה מהספר תורה נמצאת בידיו שהוא עומד ברשות היחיד. הקצה השני נמצא באוויר שנחשב מקום פטור, והוא לא נכנס לרשות הרבים, אז בוודאי שבמקום פטור אפשר להכניס לרשות היחיד, בטח כשהוא מחזיק בצד אחד של היריעה ברשות היחיד. אז בוודאי שזה מותר. אבל אם הקצה שנפל, הקצה של העירייה שנפלה לתוך, מהגג, הגיע לתוך החלל של עשרה טפחים בתוך רשות הרבים, שגם האוויר שם נקרא רשות הרבים, אז אסור לו להחזיר את זה אליו, את הקצה השני לרשות היחיד, אלא המשנה אומרת, הופכו על הכתב. דהיינו, אם הספר תורה יתגלגל בצורה כזאת שהאותיות נמצאים כלפי חוץ, צריך לגלגל את זה שהאותיות יהיו כלפי לכיוון הקיר, וכלפי חוץ יראו רק את העירייה, את הצד האחרון, האחורי של, של כתבי הקודש. שואלת הגמרא, להפוך כתבי קודש? אתה פעם ראית בן אדם לוקח ספר תורה, מניח אותו לשולחן, הופך אותו שהאותיות יהיו לכיוון הבימה? אסור! והרי מי שערי והתניה, כותבי סתם. מה זה סתם? ספרים, תפילין ומזוזות, ראשי תיבות, ספרים, תפילין ומזוזות. כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, שרוצים לחסות את העירייה, כדי שלא יעלה אבק על האותיות. לא יתירו להם להפוך את העירייה על פניה, עשו, זה ביזיון. אלא מה כן, אתה רוצה שלא יהיה אבק? אין בעיה. פורס עליה את הבגד, שים על זה איזשהו בגד, שלא יעלה אבק על גבי האותיות. אז אותו דבר גם כאן. יש לך בעיה, שהספר תורה יתגלגל לך רשות הרבים, אין בעיה. כך, ניילון. יש היום כאלה גלילים גדולים של ניילון, לבן כזה של שולחן, כך, תגלגל אותו גם כן מעל הספר תורה, וככה תחסה את האותיות. למה להפוך את הכתב? זה ביזיון של כתבי הקודש. עונה הגמרא, יש הבדל. אם אפשר, אם יש לך יריעה, בוודאי עדיף שתחסה, אבל אתם אפשר. יפוץ עליה בגד, כי סתם סופר יודע שהוא כותב ספרי תורה, תפילים מזוזות, בוודאי הוא מכין לעצמו איזה יריעה לחסות איתה את ספר תורה, מתי שהוא רוצה ללכת, והוא לא רוצה שיתאבק, יעלה אבק. אבל פה זה לא, הם לא תכננו שזה יתגלגל חלילה, הקצה של העירייה אל רשות הרבים. אז אם כן, הם לא הכינו לעצמם יריעה, אז כאן מדובר, אחה, לא אפשר לחסות. שמעתי עוד הסבר, שאפילו שמדובר פה שאי אפשר לטלטל לשם העירייה, כי אתה צריך לטלטל את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, אז לכן אי אפשר. והיא לא הפיך. הרי עירייה אתה לא יכול לשים בשביל לחסות, בגד אתה לא יכול לשים בשביל לחסות. אז מה כן? תשאיר את זה ככה מגולה, יקה ביזיון כתבי הקודש תפי, זה יותר ביזיון כתבי הקודש, משום שתהפוך את זה. לכן עדיף שתהפוך את הספר התורה ותשים את האותיות לכיוון הקיר, מאשר שיראו כולם את האותיות כלפי חוץ, וזה ביזיון של כתבי הקודש. לכן חכמים התירו כמובן להפוך את הספר התורה לכיוון הבית, לכיוון הקיר. למדנו במשנה שאם הספר יתגלגל לתוך 10 טפחים לרשות הרבים, הופכו על הכתב. שואלת הגמרא, למה? תגלגל את זה אליך לרשות היחיד. והלא נח, הרי הספר עדיין באוויר. וכל זמן שהקצה השני של הספר תורה עדיין באוויר, הוא לא נקרא שהוא נח ברשות הרבים, אז מה בא לחזור אותו לרשות היחיד? הרי גם אם כל הספר היה נופל לתוך אוויר רשות הרבים, בתוך 10 טפחים של רשות הרבים, והוא לא היה נח, הרי מהתורה היה, לא היה חיוב לטלטל את זה ככה לרשות היחיד, אם הוא לא נח ברשות הרבים. אז כאן, כשרק קצה אחד נמצא בתוך רשות הרבים, אז למה שרבנן יאסרו להחזיר את, כשקצה אחד נמצא ברשות היחיד, והקצה השני נמצא באוויר של רשות הרבים, והוא לא נח ברשות הרבים, אין שום סיבה שרבנן יאסרו להחזיר את הקצה השני לרשות היחיד. אמר רב, המדובר פה שזה כן נח, הקצה השני ברשות הרבים. איך ייתכן? כי מדובר פה שבכותל משופע באלכסון. אכן, כשהספר תורה נפל, זאת אומרת, לא כל הספר תורה נפל, שקצה אחד הוא עדיין מחזיק על גבי הגג, והקצה השני נפל לרשות הרבים, בתוך 10 טפחים, אמנם הוא לא נפל ברצפה של רשות הרבים, אבל מכיוון שהוא נפל בתוך האוויר של רשות הרבים, כאן מדובר שבאוויר של רשות הרבים, הקיר של הבית הוא משופע. אז אם כן, הספר התורה נפל על גבי הקיר של הבית, בתוך 10 טפחים לרשות הרבים, מכיוון שהקיר משופע, אז הוא נפל על גבי הקיר. והקיר של רשות הרבים, הקיר שפונה לרשות הרבים, בתוך 10 טפחים, זה נקרא שזה נח על גבי רשות הרבים. זה נחשב, הקיר שסמוך לרשות הרבים, כשהוא משופע, אז החלק שלו, כשקרוב 10 טפחים לרשות הרבים, נקרא גם רשות הרבים. אז נחשב שזה נח ברשות הרבים, לכן אתה לא יכול את הקצה ההוא שנפל, להחזיר אותו לרשות היחיד מרשות הרבים. שאלת הגמרא, אז אם ככה, גם החלק השני, הבא של המשנה מדובר בכותל משופע. אז אם כן, אמר לי אביי, במה הוקמת למתניתין? באיזה מקרה אתה מעמיד את המשנה שלנו, שמדובר פה בכותל משופע? אז אם ככה, אימא, תפרש לי את הסיפה, את המשך המשנה, רבי יהודה אומר, אפילו אם הצד, הקצה השני של הספר, אינו מסולק מן הארץ אל המלוא החוט, בכל זאת גוללו אצלו. אם זה לא נוגע, אם זה לא נפל לגמרי לרצפה של רשות הרבים, הקצה השני של הספר תורה, אתה יכול לגלול את הקצה השני אליך לרשות היחיד. שאת השאלה, אמנם זה לא נגע ברצפה, זה לא הגיע לרצפה, אבל זה כבר הגיע, זה מונח ברשות הרבים, כי הרי מדובר פה בכותל משופע, והנחלי, אז זה נקרא מונח ברשות הרבים, איך, אז מה אם זה לא הגיע לרצפה של רשות הרבים? זה לא צריך להגיע לרצפה של רשות הרבים כדי שיהיה אסור לך לטלטל את זה לרשות היחיד. עצם זה שזה מונח ברשות הרבים כבר, אסור לך להחזיר את זה לרשות היחיד. מבאר את הגמרא חסורי מחסרה ואחי קטני. צריך להוסיף מילים במשנה וכך צריך לגרוס. במה דברים אמורים? שאם הספר הגיע לגובה של 10 טפחים, בתוך 10 טפחים לרשות הרבים אסור להחזיר את זה אליו, זה בכותל משופע. כי ברגע שהכותל משופע, אז כשהקצה השני של הספר תורה מונח בתוך 10 טפחים ברשות הרבים, והוא מונח על גבי הכותל, בחלק שבתוך 10 טפחים לרשות הרבים, זה נקרא שהוא נח ברשות הרבים, לכן אתה לא יכול להחזיר את הקצה הזה אל רשות היחיד. אבל בכותל שאינו משופע, אלא כותל ישר מלמעלה ללמטה, וכשהיריעה של הספר תורה, של כתבי קודש, נפלה, והיא נמצאת בתוך 10 טפחים לרשות הרבים, אבל היא לא מונחת, כי היא נמצאת באוויר. אז אם הספר תורה הגיע עד למעלה מ3 טפחים מהקרקע, אז זה לא נקרא שזה נח ברשות הרבים, מותר לגוללו אצלו. אבל ברגע שהספר הגיע למטה מ10 טפחים מהקרקע, למטה מ3 טפחים לקרקע, שהדין הוא שתוך 3 טפחים, פחות מ3 טפחים, זה כמו לבוד, זה כמו חיבור, זה כמו ארס מיכתה, זה כמו כאילו חלק מרשות הרבים, אז זה כבר נקרא שזה מונח ברשות הרבים, כשזה נמצא בתוך 3 טפחים, אז אתה כבר לא יכול להחזיר את זה, את החלק הזה של כתבי הקודש, את הקצה השני של כתבי הקודש לרשות היחיד, לא, כי זה כבר מונח ברשות הרבים, חכמים אסרו את זה, מה עושים? הופכו על הכתב, משאיר את זה עד מוצאי שבת, כדי שזה לא יהיה מונח בביזיון, בצורה כזאת שהכתב נמצא כלפי פנים. רבי יהודה אומר, אפילו אם הקצה השני של הספר, של כתבי הקודש, נמצא בתוך 3 טפחים ברשות הרבים, אני לא אומר שזה נקרא מונח ברשות הרבים, כי בשביל שדבר יהיה מונח, צריך שזה מונח על גבי דבר 4 טפחים, על גבי מקום חשוב, אבל אם עצם זה שנמצא בתוך 3 טפחים לרשות הרבים, זה לא נקרא מונח. ולכן, אפילו אם אינו מסולק מן הארץ אלא מלוא החוט, מותר לו להחזיר את זה אליו לרשות היחיד את הקצה השני. למה? שבשביל שנחשיב את הקצה השני של כתבי הקודש שנפל לרשות הרבים, שהוא נח ברשות הרבים, באינן הנחה על גבי משהו. אבל כשזה באוויר, זה לא נקרא מונח על גבי משהו, גם כשהוא בתוך 3 טפחים. שואלת הגמרא, ואל ההדה אמר רבה. אדם שזורק חפץ, מרשות היחיד, לרשות היחיד אחרת, ורשות הרבים באמצע. אם החפץ עבר תוך 3 טפחים מהקרקע של רשות הרבים, אז הוא פטור לפי דעת רבנן. למרות שהוא זרק חפץ מרשות היחיד, וזה נכנס לתוך 3 טפחים ברשות הרבים, אז זה לא נקרא שהוא הניח, שזה הנח ברשות הרבים. כי בשביל שזה יחשב שזה נח ברשות הרבים, צריך הנחה על גבי דבר כלשהו בשביל שיהיה חייב. מה? למה כתנאי אמרה לשמעתי? מה, אתה רוצה להגיד שזה רק לפי דעתו של רבי יהודה? כי אתה רואה שיש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם כשקצה אחד של הספר, כתבי הקודש, נכנס לתוך 3 טפחים ברשות הרבים, אבל הוא לא נוגע ברשות הרבים. אז לפי דעת חכמים זה נקרא כבר שהוא מונח ברשות הרבים. רק לפי רבי יהודה זה לא נקרא שזה מונח ברשות הרבים. מה אתה רוצה להגיד שרבה מסביר את המשנה רק לפי דעת, רק לפי דעת רבי יהודה ולא לפי דעת חכמים? ואתה רוצה להגיד שהוא פוסק רק כמו רבי יהודה, למרות שרבי יהודה הוא יחיד נגד הרבים, והוא לא רוצה לתרץ את דעת חכמים כמו דעת הרבים שסוברים, שכשחפץ נמצא ברשות הרבים בתוך 3 טפחים זה נקרא כמו שזה נח? אלא אומרת הגמרא, האמת, החכמים לא חולקים על רבי יהודה בעניין הזה. הם גם כן מודים שכשחפץ נמצא בתוך 3 טפחים ברשות הרבים, זה לא נקרא שזה נח ברשות הרבים. אז תסביר את המשנה, אז בוא תראה. כולה רבי יהודה היא, תרצת הגמרא באמת, אין פה בכלל דעת הנקמה. אלא יש פה רק, חלק הראשון של המשנה זה רק דעתו של רבי עקיבא, רק דעתו של רבי יהודה. כולה רבי יהודה היא. וחסורי מחסרה ואחי קטן היא. המשנה לא כתבה את הכל, אלא חלק מהדברים נשאר תורה שבעל פה, וככה, וזה בעצם מה שהמשנה התכוונה, שאנחנו נבין כשאנחנו קוראים את דברי המשנה. במה דברים אמורים? שכשספר מגיע לגובה תוך 10 טפחים מהקרקע, כשיש קצה אחד של הספר ברשות היחיד, ונפל הקצה השני לתוך 10 טפחים מרשות הרבים, אנחנו אומרים שאתה כבר לא יכול להחזיר את זה אליך, כי מדובר פה בקוטן משופע, הכירו בשיפוע, וכשהירייה נפלה לתוך 10 טפחים מרשות הרבים, היא גם מונחת בתוך רשות הרבים, כי הרי החלק של הקיר שנמצא בתוך 10 טפחים לרשות הרבים, נקרא גם רשות הרבים, והוא בשיפוע, אז יוצא אם כן שהספר תורה מונח עליו, העירייה מונחת עליו, היא מונחת ברשות הרבים, הקצה אחד של ספר, של הכתבי קודש מונח ברשות הרבים, ולכן אתה לא יכול לקחת דבר שמונח ברשות הרבים, ולהכניס את זה לתוך רשות היחיד, שמה יבואו, כשכולו ברשות הרבים, יניח אותו ברשות היחיד, לכן חכמים מסרו את זה. אבל בכותל שאינו משופע, דיינו במקרה שהבנו בהתחלה, שכשנפל קצה אחד של הספר תורה מהגג אל רשות הרבים, ומדובר פה שהקיר הוא ישר, וכל זמן שהקצה שנפל לא הגיע לקרקע של רשות הרבים, הוא לא מונח שם, אז אפילו אם הוא הגיע עד פחות מ3 טפחים מהקרקע, מותר לגוללו אצלו. למה? כי זה לא הולך לפי דעתו של רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, אפילו אם הספר אינו מסולק מן הארץ אלא מלוא החוט, אם הוא לא מונח על גבי הקרקע ממש, זה לא נחשב שהוא מונח ברשות הרבים, ולכן גוללו אצלו. מה הייתה מה? כי לפי דעתו של רבי יהודה, בהינן הנחה על גבי משהו, גם שבתוך 3 טפחים נחשב, סמוך לקרקע נחשב רשות הרבים ממש, אבל בשביל להגיד שהנחת ברשות הרבים, אתה צריך להניח על גבי מקום יציב, מקום חשוב, וברגע שזה מונח עדיין באוויר, זה לא נקרא שהוא מונח בשביל שנחשיב את זה כהנחה. כאן אנחנו עוברים למשנה נוספת. יש חלון בבית, ומתחת לחלון יש מדף. זיז שלפני חלון. רש"י נוקט שהוא 4 טפחים על 4 טפחים. והוא בולט מהקיר מתחת לחלון. מעל 10 טפחים מהקרקע. אז הוא נחשב ממש רשות היחיד על המדף הזה. לכן, בני רשות היחיד נותנים עליו כלים מהבית. זאת אומרת, בן אדם יש לו איזשהו חפץ, והוא רוצה להוציא אותו דרך החלון, להניח אותו על גבי המדף שיש לו על הקיר, מתחת לחלון. מותר בשבת לעשות את זה. וכן, נוטלים ממנו בשבת, מותר לקחת מעל גבי הקיר הזה בשבת אל תוך הבית. עכשיו שאתה מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד. מברר את הגמרא. היי זיז דמפיק להיכה. מה יש למטה? אתה פותח את החלון, יש לך מדף מתחת לחלון, מה יש למטה? מתחת למדף. אילה מה דמפיק לרשות הרבים, אם תאמר שמפוש מתחת למטה זה רשות הרבים, פה זה הבית, החלון פתוח לרשות הרבים, רק מתחת יש מדף. אז אם כן, מה, מותר לקחת מהבית חפץ, להניח אותו על גבי אותו מדף? ליחוש דיל מנפיל! תחשור שאולי אם אתה תניח אותו על גבי המדף, פתאום יהיה רוח או משהו, והחפץ ייפול לרשות הרבים, ואת אלה עיתוי, ואתה חשוב לך החפץ, אתה תרד למטה, תטלטל את זה מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא, צריך לומר שהמדף הזה פתוח, ומתחתיו יש עוד רשות היחיד, חצר אחרת, דמפיק לרשות היחיד. אז אם כן פשיטה, ודאי שמותר להניח חפץ על גבי אותו מדף, בוודאי הבית הוא רשות היחיד. אתה מוציא מהחלון אל המדף, שגם הוא רשות היחיד, בוודאי שמותר. מה החידוש? עונה הגמרא, אמר אביי, אתה יודע מה? לא מדובר פה שמתחת לחלון יש רשות היחיד, אלא מדובר שבאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, לעולם דמפיק לרשות הרבים. הזיז הוא נמצא מעל רשות הרבים, המדף הזה. ומה, נותנים עליו דקטני? איזה כלים מותר לשים מהבית על גבי אותו מדף? כלים כאלה שאין לי בעיה, אני לא חושש, אולי הם יפלו לרשות הרבים. למה? כי אני לא אבוא להרים אותם מרשות הרבים, כי הם כלים שהם יפלו מהמדף הזה, הם יתנפצו במקום, ולא יהיה לי מה לקחת להרים אותם. דבר פה, מה נותנים עליו דקטני? כלים הנשברים, כלי חרס, כלי זכוכית, שאם הם יפלו, אף אחד לא ילך להרים אותם, כי הם יהיו שברי כלי חרס, שברי כלי זכוכית. תעניין עמי אחי, באמת ככה הברייתא גם מפרשת את דברי המשנה. זיז שלפני החלון, אם יש מדף מתחת לחלון, היוצא מרשות היחיד והוא נמצא מעל רשות הרבים. זאת אומרת, יש בית שנמצא סמוך לרשות הרבים, החלון פתוח לרשות הרבים, מתחת לחלון יש מדף. נותנים עליו מה? דווקא דברים שבירים שיכולים להישבר, קערות וכוסות, קיתוניות, צלוחיות, שבדרך כלל עשויים מחרס, מזכוכית. למה לא לקחו כלים, דוגמה כלים אחרים? רואים מפה שדווקא כלים שבירים מותר לשים על גבי אותו מדף. אומרת הברייתא עוד הלכה. הוא משתמש בכל הכותל. גם אם יש לך פה מדף יותר ארוך מהחלון, החלון הוא נאמר 7 טפחים, 8 טפחים רוחב, והמדף הוא נאמר 20 טפחים, אתה יכול להשתמש גם עם כל החלון, עם כל המדף. אבל דווקא כמובן אם המדף נמצא עד 10 טפחים התחתונים סמוך לארץ, זאת אומרת שהמדף הזה נמצא בגובה מעל 10 טפחים מרשות הרבים. אז מכיוון שהוא בעצמו 4 טפחים על 4 טפחים, והוא נמצא בגובה 10 טפחים מהרצפה, אז יש לו דין של רשות היחיד, לכן מותר להניח עליו חפצים. אבל אם הוא נמצא למטה מ10 טפחים ברשות הרבים, אז אם כן, הוא נחשב כמו רשות הרבים. אז לכן אסור להניח עליו חפצים. וגם אם הוא לא נחשב רשות הרבים, אלא הוא נחשב קרמלית, בכל זאת, מדרבנן אסרו להניח חפצים מרשות היחיד לגבי קרמלית. עכשיו, ואם יש זיז אחד למטה ממנו, אם יש, חוץ מהמדף שסמוך מתחת לחלון, יש עוד מדף אחד מתחתיו, משתמש בו, מותר לו להשתמש במדף שלמטה, בכל המדף, ובעליון אינו משתמש בכל אורכו של המדף, אלא כנגד חלונו. זאת אומרת, יש לי פה חלון, מתחתיו יש מדף, ומתחת המדף עוד מדף, במדף שלמטה מותר להשתמש בכל האורך של המדף, במדף שלמעלה מותר להשתמש רק במדף שהוא כנגד החלון עצמו, אבל בשני הצדדים של כיוון הקיר, שלא כנגד החלון, אסור לי להשתמש במדף העליון. שואלת הגמרא, למה? היזיז היחידמי. איזה מדף מדובר פה, המדף העליון? אידלת ב4, אם הוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, והוא לא רשות היחיד, אבל בכל זאת, ומקום פטור הוא, ולכן אפילו כנגד חלונו נמי לא ישתמש, ואפילו שהוא מקום פטור אסור להניח מהבית כלים על גבי אותו מדף, כי הוא מדף מאוד קטן, חוששים שמה מיד כשהוא יניח על גבי המדף הקטן הזה הם יפלו לרשות הרבים, וזה נחשב שהוא בעצם לקח מהבית ישר לרשות הרבים. נכון שהוא יניח על גבי המדף הזה, אז הוא לא נחשב שהוא יניח, כי המדף הזה הוא מדי קטן, הוא פחות מ4 טפחים על 4 טפחים, הוא ודאי ייפול משם, זה נחשב כאילו הבן אדם עצמו הפיל את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. ואם כן, אפילו כנגד חלונו נמי לא ישתמש. זה לא משנה איזה חלק של המדף. אם הוא לא 4 טפחים על 4 טפחים, אסור בוודאי להניח עליו שום חפץ. והיא יתבי 4, אם הזיז הזה הוא כן רחב 4 טפחים על 4 טפחים, אז למה אתה מגביל ואתה אומר להשתמש רק כנגד החלון, רק ברוחב שהוא מקביל אל החלון, למה שלא ישתמש בשני הצדדים, הרי זה רשות היחיד, מה משנה אם זה בצדדים או שזה כנגד החלון? אמר הבעיה, אני אגיד לך למה. האמת היא ככה, למה במדף למטה אני נותן לך להשתמש בכולו? כי התחתון דעית ב4 טפחים על 4 טפחים, לכן הוא רשות היחיד, מותר לך להניח עליו חפצים, והעליון לט ב4 טפחים על 4 טפחים הוא פחות, אז הוא לא נחשב רשות היחיד. אז תשאל איך בכלל כנגד החלון כן מותר להניח עליו חפצים. התשובה היא שכנגד החלון יש את הרוחב של החלון עצמו, ובנוסף יש את הרוחב של המדף גם כן, אז זה כבר רחב 4 טפחים ביחד. אבל זה דווקא כנגד החלון עצמו, אבל בשני הצדדים זה רחב פחות מ4 טפחים, לכן כנגד החלון מותר ובשני הצדדים אסור. זה מה שאומרת הגמרא. עליון לט ב4 טפחים על 4 טפחים, אבל וחלון ביחד עם החלון כן משלים אותו ל4 טפחים על 4 טפחים. לכן כנגד החלון משתמש. למה? דחורי חלון הוא. כי על ידי החלון יש פה 4 טפחים, וזה דומה לחורי חלון, שאם יש לו בחלון חורים, כל מיני מקומות, מותר לו גם בהם להכניס דברים, כי זה כמו, יש להם דין כמו הדין של החלון. אבל דהי גיסה ודהי גיסה, המדף שלא כנגד החלון ממש, אלא שבשני הצדדים, הרי אין שם 4 טפחים על 4 טפחים, לכן אסור להוציא ולהכניס, אסור להוציא אליו ולהכניס ממנו אל הבית. למה? כיוון שזה מקום שאין לו דין של רשות היחיד, וכמו שגם אמרנו, חוששים שאם יניח עליו איזשהו חפץ, הוא ייפול לרשות הרבים, וזה נחשב כאילו בן אדם זרק את זה ישירות מרשות היחיד לרשות הרבים. ועד כאן דף צדיק ח'.